הגענו בהרצאה הישנה של אין היה ברכות ב' לעמוד 389, פסקה שין מ'. טוב, פה אנחנו פותחים סוגיה נפלאה מאוד, חשובה מאוד. כפי שהגמרא אומרת, בואו אולי נקרא את הגמרא. אסקט, אנחנו עדיין בדבריו של רבי יהודה. אסקט ושמע ישראל, אמרנו, היום הזה נהיית לעם.
איזה פסקה?
פסקה שין מ', עמוד 389, פסקה שין מ'. אז אנחנו עדיין בדבריו של רבי יהודה, שדרש את הפסוק אסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. מה שלמדנו זה את סוגיית היום הזה. האם באמת היום הזה נהיית לעם? וכל מה שראינו מפסקה שין למ"ח עד שין למ"ט, כולל. עכשיו חוזר רבי יהודה לתחילת הפסוק. אמרנו שהפסוק הזה נאמר בשנת ה-40 למדבר, ערב הכניסה לארץ ישראל. אסקט ושמע ישראל. דורשת הגמרא שלוש דרשות את המילה אסקט. דרשה ראשונה, אסקט, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. אומר רבי יהודה, כמו שאמר רבי יוסי, זאת הגמרא, כמו שאמר רבי יוסי בר חנינא, מה ידכתיב חרב אל עבדים ונועלו? חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד אלא שמתאפשין וכו'. דבר אחר, אני בגמרא ב-390, שורה שנייה, דבר אחר, אסקט ושמע ישראל, לא מלשון כיתות כיתות, עשו עצמכם כיתות כיתות, אלא מלשון קטטו עצמכם על דברי תורה. כמו שאמר יש לקיש, ואמר יש לקיש, מניין של דברי תורה מתקמים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ודרשה שלישית, דבר אחר, אסקט ושמע ישראל, אסקט, חלק את המילה לשתי מילים, אס, קטט. אס, ואחר כך קטט. כדאמר רבה, דאמר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יאגה. אם כן, שלוש דרשות, דורש רבי יהודה, דורש את הגמרא, וכל דרשה מעוגנת גם ממקומות נוספים, נראה בהמשך, על המילה אסקט. דבר ראשון, עשו כיתות כיתות, דבר שני, קטטו עצמכם, דבר שלישי, אס, ואחר כך קטט. כלומר, כדי באמת ללמוד את הסוגיה הזאת שנקראת אסקט ושמע ישראל, אנחנו צריכים להקיף את שלושת הצדדים. אז מה שאנחנו נתחיל לעשות היום זה צד אחד. זה שליש מהסוגיה. כלומר, זה זווית אחת של סוגיית האסקט. לכן הייתה חשובה הקדמה כדי לראות את הכולל, לפני שאנחנו ניגשים באופן יותר ייחודי לפרט הזה. אומר הרב, פסקה שינמם, פסקה קצרה אבל מאוד עקרונית. אסקט ושמע ישראל, אסקט עשו כיתות, כיתות ועסקו בתורה, שאין התורה נקנית אלא לחבורה. אומר הרב, מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים, שאינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולם ובתענוגיו הטהורים, שאותו העולם ותענוגיו הטהורים המרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו, ולכן, תכף נראה, זה לא נזירות ומאיסה בעולם, על כן יש בתכונתה של התורה, באופי שלה, בטבע שלה, הצורך לחיי חברה ורעות, שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים, מדיניים בלשון חז"ל, הכוונה חברתיים, כמו שכותב הרמב"ם בכמה מקומות, שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים ונעים, וטבע קניין הרעות וחברת טובים וחכמים קבוע בתכונתם. לעומת זאת, וההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת, שהסיעו רבים ממי שביקשו מסברת עצמם למצוא קרבת אלוהים, משפט חמור מאוד וחשוב מאוד, שהסיעו רבים מי שביקשו מסברת עצמם למצוא קרבת אלוהים מתוך חברת בני אדם, כלומר הסיעו את עצמם מתוך חברת בני אדם וניתקו מהחיים הציבוריים, התפיסה הזאת היא זרה לרוחה של תורה, מצד האמת, עד שבטבע עצם קנייתה ולימודה תתנגד לזה, ואינה נקנית אלא בחבורה, ההפך של הבדידות וההתרחקות מבני אדם. טוב, אנחנו כבר מבינים לפי פשט הקריאה קודם כל, שיש כאן יסוד גדול. בואו נסביר אולי קודם כל פשט ראשון, יותר פשוט ממה שכתוב פה. עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה. מה שנקרא בשפת הישיבניקים, בני הישיבות, חבורה. כלומר, הגמרא אומרת במסכת ברכות שיש כל מיני אפשרויות שאדם עוסק בתורה. יש עשרה, במסכת אבות גם, עשרה יושבים ועוסקים בתורה, חמישה יושבים עוסקים בתורה, שניים יושבים עוסקים בתורה, אחד עוסק בתורה. אומרת הגמרא שם במסכת ברכות, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, הדברי תורה שלהם נכתבים בספר הזיכרונות. הזכרנו את זה כמדומני בשבת. אחד שיושב ועוסק בתורה, אין הדברים שלא נכתבים בספר הזיכרונות. מסביר שם המהרש"א מדוע, מה ההבדל בין אחד לשניים. גם תוספות אומר מן הדבר הזה שם. אומר המהרש"א, אדם אחד שעוסק בתורה, היות ואין את הכוח הניגודי שמתנגד לו, ולכן המפגש בין שני כוחות, בין חברותה, בין אחד לחברו, שכל אחד מתבונן על הדברים במבט אחר, ממילא בסברה קצת שונה, החיכוך הזה, הניגודיות הזאת בין שני הכוחות, יוצרת באמת את האפשרות להגיע לאמת. אז האדם אחד אין לו את הניגודיות הזאת. אין מי שיתנגד לו. לכן לא בטוח שיכוון לאמת. אז התורה צריכה להילמד בשניים, בחברותה. נכון שאפילו אחד שכינה חלה עליו. אבל יש הבדל בין אדם שלומד ביחידות לבין אדם שלומד בחברותה. אדם שלומד ביחידות לא בטוח, אומר המהרש"א, שיכוון לאמת. ולכן אין דבריו ראויים להיכתב בספר הזיכרונות. קרי, אין הדברים האלה ראויים להיכתב לדורות, כי מי אומר, אולי זה לא אמת. כי לא היה כאן את החידודה, לא היה כאן את החיכוך, את הליטוש בין שתי הסברות. עד כך שהגענו אל הסברה הנכונה. אז אדם אחד שלומד תורה לבדו, לא ראוי שיכתבו דבריו בספר זיכרונות, מצד מה? מצד שלא בטוח שיכוון לאמת. אבל שניים, או לפחות שניים, שלומדים ביחד, ממילא המסע ומתן ביניהם, הדינמיקה השכלית שביניהם, תיצור את הסברה היותר קרובה, את האפשרות יותר קרובה להגיע לאמת. לכן דברי שניים הלומדים בחברותה, נכתבים בספר הזיכרונות, כי הם באמת, יש מה לכתוב בספר הזיכרונות. ראוי שיכתבו הדברים בספר הזיכרונות, כי זה יותר מכוון לאמת. לפי ההסבר הזה, פשוט. למה עשו כיתות ועסקו בתורה? לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, מה זאת אומרת אין התורה נקנית? מה צריך להיכנות כשאנחנו לומדים תורה בחבורה? לפי זה, האמת. השכל. כלומר, כדי להגיע לאמת שכלית, אנחנו צריכים ללמוד בחבורה. זה הפשט הפשוט ביותר. הרב לא מסביר כך, אבל ודאי שהפשט הזה נכון, הרב לא יחלוק על הפשט הזה. דרך אגב, מאוד מעניין, הנציב כותב, זה מופיע מתוך התורה הגואלת, הנציב כותב שבארץ ישראל, ודאי שעדיף בכל מצב שאתם ילמדים חברותה. אבל בארץ ישראל, אדם תמיד לומד עם חברותה. השכינה זה החברותה שלו. אז גם אם אדם לא עומד לבד, לומד עם חברותה. טוב, מכאן אין יותר ללמוד לא, בלי חברותה. כי באמת ודאי שצריך ללמוד עם חברותה. אבל יש דברים שאדם מרגיש שאולי הוא לומד יותר טוב לבד, אם זה ברמת הבקיאות, דברים פשוטים יחסית, כמו תורה, בקיאות בתורה, בנח, במשנה, בהלכה, אולי ספרים בסיסיים, פשוטים, או לפחות אם הוא רוצה להבין אותם ברמת הפשטות, אז הוא מרגיש אולי שיותר מתקדם. בסדר, לא אמרנו שאין דבר כזה. יש דבר כזה. אבל מצד שני, הלימוד היותר מעמיק, אין ספק, גם בגמרא, גם בהלכה, גם באמונה, אין ספק שצריך לימוד בחברותה. ואם אדם אנוס ואין לו חברותה, לפחות שידבר על זה, שיגיד, יוציא את הדברים בפה, ואז מילא הדיבור שהוא מדבר, כביכול עומד מחוץ לו. אז האוזניים שלו יכולות לשפוט את הדיבור שהוא אמר. אז יש לו חברותה. האוזניים והמילים, זה החברותה. כמובן, עדיף לכתחילה חברותה. יוצא לפי הפשט, שלמה אנחנו צריכים, עסקת ושמע ישראל היום הזה נהיית עליהם, למה אנחנו צריכים ללמוד תורה בקבוצות, שהקבוצה הקטנה ביותר היא לפחות שניים, כדי לכוון יותר לאמת. אין דברי תורה נקנים, אין התורה נקנית במובן של שכל, אמת של תורה, אלא בחבורה. זה הפשט היותר פשוט. זה גם נכון, דרך אגב. אבל הרב לוקח אותנו למקום יותר פנימי מזה, שהוא לא סותר את זה, אבל אולי קצת יותר מתקדם מזה. אומר הרב, מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים. מה זה תורה? מה הביטוי של המילה תורה? מה המשמעות של המילה תורה? הוראה. אומר הרב בעולת ראייה, חלק ב' על המשנה, משה קיבל תורה מסיני. פסקה מאוד מאוד פשוטה, אבל מאוד מאוד עקרונית, שלפעמים מרוב שהיא פשוטה אנחנו שוכחים אותה. תורה, עמוד עולת ראייה ב', עמוד קוף נונטט קוף סמך. תורה, הוראה יצאה לישראל. אני קורא רק את החלק השני. תורה, הוראה, תורה, שמורה את מה? את מה התורה מורה? התורה היא הוראה, את מה היא מורה? תורה המורה את המציאות. המורה את החיים. המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, את הגוף, את הבשר, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמי. מרוב שהדברים פשוטים, לפעמים שכחנו את זה. חשבנו שהתורה מורה רק את הנשמה. חשבנו שהתורה מורה רק איך אני צריך לחשוב מה שאנחנו קוראים לימוד תורה. איך אני צריך להתנהג מה שאנחנו קוראים לימוד מוסר. איך אני צריך לקיים הלכה מה שאנחנו קוראים לימוד מצוות. לימוד הלכה. אומר הרב, לא נכון. התורה מורה את הכל. לכן נקרא תורה. תורה נקרא תורה כי היא הוראה. הוראה של מה? איך אוהבים להגיד לילדים קטנים? התורה זה תוכנית ההפעלה. תוכנית ההפעלה של מה? רק של הצד הנשמתי של האדם? מה עם הצד החומרי שלו? התורה מורה רק את השכל של האדם ללימוד תורה? מה עם הממדים הנפשיים שלו? התורה מורה רק את האדם הפרטי שחוזר בתשובה? מה עם כלל ישראל ברמות המעשיות שלו? את מה התורה מורה בדיוק? אדם מגיע לבית המדרש, לאן באת ללמוד תורה? אתה יודע בכלל מה זה תורה? אם אנחנו לא מבינים את זה ולא חיים את זה, אז יש לנו בעיה יסודית מאוד. אנחנו בכלל לא מבינים מה זה תורה. התורה נתפסת לנו כי זה עוד מקצוע, בענף המקצועות, שעוסק בנושאים מסוימים. אז יש את המקצוע שעוסק ברפואת הגוף, קוראים לזה רפואה. יש את המקצוע שעוסק ברפואת הנפש, קוראים לזה פסיכולוגיה. יש את המקצוע שעוסק ברפואת המכוניות, קוראים לזה מוסכניקיות. יש את המקצוע שעוסק בקיום מצוות. קוראים לזה לימוד תורה. זה עוד איזה מקצוע בפאזל בין המקצועות. זה, 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 זה תפיסה עקומה. זו תפיסה לא נכונה. לכן התורה היא מורה את הכל. המורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, דור, עולם, דור דורים, עולמי עולמי. אם כן, התורה מורה את הכל. יסוד פשוט מאוד, שלפעמים מרוב שהוא פשוט אנחנו שוכחים אותו. לכן באנו לבית המדרש לא כדי ללמוד תורה, במובן הצר של המילה, באנו לבית המדרש כדי להורות את החיים. להורות את החיים מרמת השכל שמופיע בלימוד תורה, עד רמת הגוף היותר נמוך, במחילה מכבודנו, חוץ מכבודנו, שמופיע בלכות בית הכיסא, או מופיע בדרך ארץ פשוטה, בין אדם לחברו, גם כשהוא עושה עסקים. קל וחומר ברמת כלל ישראל, בכל צדדי החיים. זה נקרא תורה. לכן אמרנו הרבה פעמים, צריך לחזור על זה כל הזמן. לכן הפרק הראשון בספר מסילת ישרים, לא נקרא תורה. למרות שהיה אמור להיקרא תורה. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות וכו'. פרקי זהירות, זריזות, נקיות, פרישות יש. פרק הנקרא תורה, אין. הפרק הראשון במסילת ישרים לא נקרא תורה, הוא נקרא חובת האדם בעולמו. וכנראה לא לחינה. כי הרמח"ל רצה ללמד אותנו שתורה שעליה אמר רבי פנחס בן יאיר מביאה לידי זהירות, זה לא מה שאתה חושב לימוד תורה. או קיום מצוות. כי רק לימוד תורה, או רק קיום מצוות, לא בטוח שיביא אותנו לזהירות וזריזות ונקיות ופרישות. אנחנו מוצאים הרבה פעמים, אדם לומד תורה מקיים מצוות, אבל הוא לא, מה נעשה? לא זהיר, לא זריז, לא נקי. לכן לא מדובר רק על לימוד תורה או קיום מצוות. מדובר על תורה במובן היותר שלם שלה. ולכן שם הרמח"ל בפרק א' מתחיל ליצור את היחס, עולם הבא, עולם הזה, הקשר, הממוצע, מצוות, יש בהם צד של עולם הבא, צד של עולם הזה. כל החשבון של פרק א' שם, זה בעצם להסביר את המילה תורה. שהרמח"ל בכותרת בפרק א' קרא לה חובת האדם בעולם. לכן תורתנו הקדושה היא תורת חיים. תורתנו הקדושה היא תורת חיים, זה לא איזה דרשה יפה. איזה כיף, התורה היא תורת חיים. התורה היא חיינו, חד ושלום, אבל לא בשבילנו. התורה היא חיינו. התורה היא תורת חיים. התורה היא זאת שמורה את כל צדדי החיים. ולכן היא לא רק מורה את הפרט, היא גם מורה את החברה. היא לא מורה רק את הנשמה, היא מורה גם את הגוף. היא לא מורה רק את השכל, היא מורה את כוחות החיים היותר טבעיים שבאדם, הפרט והכלל. לכן זה עקרוני מאוד שתורתנו היא תורת חיים. ולכן ברור שאינה מנהגת את ההולכים בה. אדם ששייך לתורה באמת, ממילא, הוא, כשהוא במרכאות, חוזר בתשובה, נגיד זה במושגים שאולי אנחנו מבינים יותר, כשהוא נפגש עם התורה, אז הוא אולי התפיסה הבסיסית שלו, הראשונה שלו, השטחית שלו, השקרית שלו, שהתורה אמורה לנתק אותו מהחיים, שהתורה אמורה לנטרל אותו מכל מה שהוא הכיר עד עכשיו, מכל מה שהוא עשה. זה טעות, זה לא נכון. יכול מאוד להיות שברובד המעשי כרגע הוא יתנטרל. ברובד המעשי כרגע הוא יתנתק. יכול מאוד להיות, אולי הכרחי שיהיה. כי כדי להגיע אל שלמות צריך לעבור קודם כל דרך הפרישות כדי להגיע לקדושה. נכון, יכול מאוד להיות גם שיש צדדי חיים שליליים שיצאו אל הפועל, לא כי השורש שלהם הוא שלילי, אלא כי הופעת החיים הייתה שלילית. יכול להיות וזה הוא צריך לסלק, כמו שדיברנו אתמול, סילוק הרע. יכול להיות. אבל, מה התפיסה העקרונית? התפיסה העקרונית, שהתורה היא תורת חיים, ולכן כל צדדי החיים צריכים להיות כלולים בתורה, ולכן התורה הזו אינה מנהגת את ההולכים בה, לחיי נזירות ומאיסה בעולם. אדם שחוזר בתשובה זה לא אדם שפתאום הולך להיות נזיר. מתנתק מהעולם. מואס בעולם. מואס בכוחות החיים הטבעיים שיש בעולם. מואס בגוף שלו. מואס בחברה. מואס בכל מה שהוא לא כביכול בית מדרש או בית כנסת. זה לא דרכה של תורה. עד כדי כך, שהתורה לא רק אינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולם, אלא אפילו הדברים, הצדדים, צדדי החיים שהם מעבר להכרח, כמו תענוג, עונג, שזה מעבר להכרח, אם זה מופיע בצורה תאורה, בצורה מכוונת, למטרות נכונות, בצורה מאוזנת וכו', אז התורה לא מנהגת את האדם נגד זה. הדוגמה לזה, עונג שבת. עונג שבת, כל כוחות החיים הטבעיים, יצר אכילה, שינה ומין, שלושתם יוצאים אל הפועל דווקא בשבת. כי הקדושת השבת יכולה להופיע אותם בצורה נכונה, בצורה מכוונת יותר. רק אני אסיים את המשפט הזה. מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים, שאינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולם ובתענוגה ותיאורי, אפילו תענוג, סוגיית התענוג ברב היא סוגיה ארוכה מאוד, הרב חוזר על זה בהרבה מקומות מכל מיני צדדים, שאין לנו משהו עקרוני נגד התענוג. המרימים, תורתנו הקדושה היא תורת חיים, המרימים את המעלה האישית, זה מרים את המעלה מהפרט אל הכלל, מהצד האישי הפרטי של תורת הנשמה אל תורת הטבע, המרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו. למה זה משמח את האדם? כי כשאדם חוזר בתשובה הוא לא מרגיש, הוא לא מבין שכביכול הוא צריך לוותר על חלק מהחיים שלו, על חלק מהאישיות שלו. אלא הפוך, התורה אמורה להרים את כל החיים שלו. התורה לא אמורה להגיד עכשיו, שמע, חלק מהאישיות שלך זרוק לפח, חלק מהאישיות בוא תיקח לבית המדרש. לא, התורה אמורה להרים את כל האישיות. הצדדים המקולקלים שיצאו מהאישיות הזאת, הם יזרקו לפח. אבל הצדדים הטובים שצריכים להיבנות מאותם הכוחות שכרגע יצאו בצורה שלילית, עכשיו יצאו בצורה חיובית. זה עקרוני מאוד. תורה בחבורה זה דבר עקרוני. תורה בחבורה זה בא לומר שהתורה היא תורה חברתית. היא תורה שמקיפה את כל צדדי החיים. תרשו לי רגע להיכנס קצת בעניין הזה. אדם שלומד תורה כפרט, או אפילו לומד תורה בצורה פרטית, הוא יושב ולומד תורה בחדר. אני יותר מרוכז בחדר. תסלחו לי שאני תוקף עוד יותר. ואני אתקוף את זה. הוא לומד בעזרת נשים. מה זאת אומרת? בית המדרש זה בית המדרש, זה לא עזרת נשים. יותר שקט, פחות רעש, לא מפריעים לי. מה זאת אומרת? אין מקום בבית מדרש. תיצור מקום. אם היית תלוי בי, הייתה נסגרת עזרת נשים. מה זאת אומרת? ללמוד בעזרת נשים? בעזרת נשים לא לומדים, בעזרת נשים נשים מתפללות. זה יש בעזרת נשים. אין מקום בבית כנסת, תעשה קומה שנייה בבית כנסת. תמצא פתרון. איך אדם יכול ללמוד תורה בעזרת נשים? תגידו, אני לא מבין את זה. איך אדם יכול ללמוד תורה בחדר? הוא רוצה שקט. בספרייה גם זבובים לא עושים רעש. זבוב עושה רעש, אומרת לו ספרנית. בחוץ. תורה זה חבורה. מעמד הר סיני, כל עם ישראל היה במעמד הר סיני, לא התחילו לחלק למחלקות. לכן אני אומר את זה, אני לקשה עצמי. לא מדבר בשם המכון, לא בשם עצמי עכשיו. מי שלומד בחדר שיעשה לזה סוף. מי שלומד בעזרת נשים, פחות גרוע, אבל גם זה לא מי יודע מה. שירד לעלות לבית המדרש, שיעלה לבית המדרש, שירד קומה ויעלה. ירידה לצורך עלייה. לא לומדים תורה בעזרת נשים. תפסיק, 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 תפסיק. איפה אתה שמענו שלמדו תורה בעזרת נשים? במרכז למדו תורה בעזרת נשים. א', כי לא הייתה ברירה, אין מקום. וב', מי אומר שזה בסדר? מכון מיר, אין מקום צפוף. ברוך השם, אין מקום, תמצא מקום. וגם אם אתה יודע שאין מקום, אתה בעזרת נשים, תגיד, עת לעשות להשם אפשרות תורתך. אל תגיד, איזה כיף, סוף סוף יש פה שקט. בבית המדרש מדברים איתי סכנה שהיא יותר מדי. מה זאת אומרת? אתה תיצור שלא ידברו איתך סכנשים. אתה תבנה קומה לימודית כזאת שלא מפריעים. סכנש, בחדר אוכל. סכנש ראשי תיבות, שיחת נפש. לא, זה דבר עקרוני. אחרי זה אדם שואל את עצמו, אני לא מבין למה התורה לא נבנתה בי, כמו שזה. תורה נקנית בחבורה, תורה נקנית באשל תורה, בתסיסה, בדינמיקה, בביחד. ככה תורה נקנית, תורה לא נקנית ביחידות. אם אין ברירה, מצבים מסוימים יוצא דופן. אנשים גדולים, פרושים, צדיקים, גאונים, אגרה ישב בחדר 20 שנה. כשנהיה אגרה נדבר. אנחנו צריכים חבורה. מה רצית אליי? שתי תשובות.
אני בטוח שזה יוצר איזו סתירה בדמיון של אנשים ששומעים.
חשוב, א', השאלה שלך היא חשובה, ב', לצערנו הרב זו עובדה, ולכן תרשו לי שתי תשובות לשאלה הזאת. תשובה ראשונה, מאמרי הראייה, יש מאמר שלם ששם הרב עוסק בסוגיה שנקראת קודש וחול, שמיים וארץ, תורה וחברה, נקרא לך שאנחנו רוצים. הסוגיה הזאת נקראת אחדות ושניות. בלי נדר בבינה נמונה נלמד את זה מתי שהוא. זה מופיע במאמרי הראייה, עמוד 234. אני קורא משפט אחד, תשובה א'. לפעמים, שכאן כל המהלך של הרב, זה בעצם שהרוחניות היותר שלמה, זה הרוחניות שמופיעה בחיים חומריים. אני קורא אולי כמה משפטים בפתיחה. הרוחניות, מלבד אדניה הגדולים, לאין תכלית כי לעצמה, שהרוחניות לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומרים, ואז הנטייה הטבעית שלך זה להגיד איזה חומריות, איזה תאוות, איזה דור נמוך, התמעטות הדורות, תסתכל איזה קלקולים, אל יהיה חלקי מהם וכו'. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומרים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם. כי החומר עכשיו רוצה גם הוא להיגאל, אלא בשלב הראשון הוא מתעורר כחומר. עד שהתרוממה גם מעלת החומריות, הדרושה להשלמת תוכנית היצירה. שהשלמת תוכנית היצירה זה שני הכוחות ביחד. עוד נדבר על זה באריכות בעזרת השם. כשהרוחניות מתגברת, שימו לב, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. החומריים. הם לא בוכים מהחומר, אומרים, אין טעם לחומר. הפוך בדיוק. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. לא טעם לחייהם הרוחניים וכשהם בחו מהחומר. כמו שחושבים לצרנו, כמו שחושבים לצרנו רב הרבה בעלי תשובה. בצורה עקומה. מה פתאום? הפוך בדיוק. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. החומריים. הפוך, אז הקשר עם המשפחה מתגבר. אז הקשר עם החברה מתגבר. אז הקשר עם החומר מתגבר. כמובן, כדי שזה יופיע בצורה נכונה, צריך קודם כל להיות במעבדה הקודשית, כדי לדעת איך באמת לקדש את החול, ולא שהחול יחלל את הקודש. אז הם מבינים, בני האדם, אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. כי הרוח כל כך עליונה שמסוגלת לחיות אפילו את החומר. דרך אגב, על פי זה הרווחנו עוד משהו בסוגריים, דקה וחצי. על פי זה הרווחנו שלא צריך לעשות מחלוקת בין המהר"ל לרב קוק, האם האישה היא יותר חומרית או יותר רוחנית. יש כאלה רוצים להגיד, הרב קוק סובר שהאישה יותר רוחנית. אין ערך שעשה לי כרצונו ברכות השחר או להתריע עליה. והמהר"ל, לעומתו סובר, הרבה מקומות, עשרות מקומות, חוזר על זה הרבה מקומות, שהאישה היא חומר. חומר לכאורה זה חומר, חומר זה ולא צורה. אם כן, הנה, אתה רואה מחלוקת בין הרב קוק למהר"ל, הרב קוק סובר שהאישה יותר רוחנית, המהר"ל סובר שהאישה יותר חומרית. מחילה מכבוד הגישה הזאת. למה להגיד ככה? הרמח"ל, בדרוש על, בספר בעיר הגולה, יש בסוף הספר דרושים. יש אחד הדרושים, דרוש על התורה. עמוד כ"ח, אני זוכר כי אתמול ראיתי את זה. עמוד כ"ח, דרוש על התורה, תסתכלו בסוף עמוד כ"ח. אומר המהר"ל, על פי גמרא מסכת מגילה, מסכת ברכות. הנשים נקראות שאננות. הן מוכנות, אומרת הגמרא, יותר לעולם הבא. אומר המהר"ל, הנשים בשורשן הן יותר רוחניות. עכשיו בואו נחבר את המהר"לים. אם כן, אתה רואה שהמהר"ל הזה שאומר בהרבה מקומות שהאישה היא חומר, פה אומר שהאישה יש לה יותר מוכנות, יותר הכנה, יותר התאמה לעולם הבא, אז יותר רוחנית. אומר המהר"ל, אז ברור פשוט, על פי זה, דווקא מפני שהאישה היא יותר רוחנית, ניתנו בה כוחות חומריים יותר מפותחים, כי הרוחניות שבה יכולה לגלות את הצדדים הרוחניים, אפילו בצדדים החומריים. אז האישה בפוטנציאל היא יותר רוחנית. בפועל היא יכולה להיות הרבה יותר חומרית. אז דווקא בגלל שהאישה היא יותר צורה, היא יותר חומר. בדיוק. לכן שום סתירה, הצורה זה רוח. אין צור כלוקנו, אין שיער כלוקנו. הצורה, המהות. אז אין שום סתירה. אז האישה מצד כוחות החיים הטבעיים שלה, כלפי חוץ, היא נראית יותר חומרית. לכן יותר מעניין אותה אסתטיקה, לבוש, כל הצדדים היותר חיצוניים של החיים. אבל בצד הרוחני, הפוך, יותר רוחנית. מעין הדבר הזה מצאנו, 10 קבין של יופי ירדו לעולם. נו, מה שלמה אומר לך ליופי? שקר אכן ואבל היופי. הייתי אומר, איפה ירדו 9 קבין? מי יודע איפה? בוא נלולו. לא, 9 קבין נטלה ירושלים. 9 נטלה ירושלים. כי ירושלים כל כך קדושה שיכולה לגלות את הערך הקדושתי שאפילו ביופי. המשך הסוגיה, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. שיחה בטלה, אומר הרמב״ם. דבר מאוס, שיחה שאין בו תועלת. שיחה מאוסה. דיבור שיש בו ערך, יש בו תועלת. נו, אז דיבור או שיחה, מה יותר חשוב? ודאי דיבור. נכון, אבל 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו, נשים. ברור. כי הן יכולות לגלות את ערך הדיבור שבשיחה. ברור. הן יכולות לגלות, גם כשהן משוחחות, ערכים רוחניים. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו, כשאנחנו באים לפגישה, איך הפגישה הייתה? תלוי. אם למדנו מהר"ל ביחד, הייתה שיחה רוחנית. אם דיברנו על דה ועלה, היה חומרי. מה פתאום? של אישה זה לא ככה. של אישה, גם כשהיא מטפלת, עוסקת, מדברת בעניינים חומריים, היא באה ממקום אחר לגמרי. היא באה ממקום רוחני. נכון שהיא יכולה להיות הרבה יותר חומרית מהאיש, כי יש בה כוחות חומריים יותר גדולים. אבל דווקא בגלל זה, זה מגלה שיותר רוחנית. זה מה שכתוב פה. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה. ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים. שהם יהיו יותר בטוחים, יותר רחבים ונעים. כי זה מרחיב את תופעת הרוח. כי זה מרחיב את הדעת. זה לא במקום הדעת. זה לא על חשבון הדעת. זה מרחיב את הדעת. אם זה בא על חשבון, זה מחריב. אם זה מרחיב, זה מצוין. עכשיו, לפי זה, כל המהלך פה, כל המהלך פה במאמר הזה, זה הכיוון הזה. הרב מפרט כל שלבי הגאולה, איך זה בדיוק יהיה, וכו' וכו'. בכל אופן, הרוחניות העליונה זו אותה רוחניות שיודעת להתגלות גם בחומר. אומר הרב, נו, אז אם ככה יש קושייה עצומה? הקושייה ששואל נדב. לפעמים אמנם אנו רואים שבעלי הרוחניות, צדיקי הדור, נוטים לנזירות ופרישות ומואסים בחומריות. הנה הקושייה שלך. גם בתפיסת החיים שלהם אולי, תכף נראה שלא מדויק, אבל לפחות בהתנהגות המעשית שלהם. חיים, חיי צח, חיי דחק, חיי עוני אפילו לפעמים, וכו'. נו, איך אפשר להסביר את זה? הרי כל המהלך שאמרנו הוא הפוך. ככל שיש יותר רוחניות, יש יותר הופעת חיים חומרית. בתנאי שזה כמובן מופיע בצורה נכונה. מה שהרב קורא כאן, התענוג הטהור, התענוגים הטהורים. זה טהור, זה לא עבר את הגבול. נו, אז איך אנחנו רואים שצדיקים פורשים? אומר הרב, לפעמים אנו רואים, זאת עד לכאן, כלומר עכשיו אנחנו עוסקים בתשובה א', תכף נראה תשובה ב'. לפעמים אנו רואים שבעלי הרוחניות, צדיקי הדור, נוטים לנזירות ופרישות ומואסים בחומריות. אז קודם כל הקושייה של נדב היא קושייה. לא צריך לבטא את הקושייה, קושייה חשובה, חמורה. אומר הרב, אבל זהו סימן, כשאתה רואה צדיקים פרושים, זה סימן שבא קלקול בעולם. לא קלקול אצל הצדיקים חס ושלום. קלקול בעולם. אז הצדיקים לפי התשובה הזאת, במסירות נפשם, מוכנים לוותר על רוחניות גדולה בתוך החומריות, אם אפשר לומר מואסים בחומריות ומתמקדים ברוחניות, כדי לתקן את הקלקול שיש בעולם, שהוא הסטייה היתרה לחומריות. זה לא שהם מקולקלים חס ושלום. הם מוסרים את הנפש שלהם על מנת לתקן את המצב החברתי הכללי. אני קורא את כל המשפט הזה כבר. אבל זהו סימן שבא קלקול בעולם, לא בהם. וכדי להתרפות מן הקלקול, כמו כל תרופה, לוקחת לך לקצה השני, הם משתמשים בסמים חריפים. שהתרופה החריפה זה ללכת על הקיצוניות של מעיסה בחומריות. מדוע? כי העולם יותר מדי שבוי בחומריות, משועבד לחומריות. וכדי להתרפות מן הקלקול, הם משתמשים בסמים חריפים, שהבריא כמובן אינו צריך להם כלל. אז כולנו צריכים קצת פרישות. ודאי. אבל לא בגלל זה אנחנו נעשה מזה אידיאל. האידיאל זה הקדושה. זה האידיאל. אז קודם כל בוא נגדיר בשכל מה האידיאל. בדרך המעשית, איך מגיעים לשם, אנחנו צריכים פרישות, אין ספק. אבל לא לשכוח את העיקרון, את האמת, את הגודל, לאן הולכים? החיים השלמים הם החיים של הרוחני בחומרי. אם אפשר עוד דקה. משל נתנו המקובלים מקדושת השבת וקדושת יום הכיפורים. יום הכיפורים נקרא שבת שבתון. שבת קטנה. נכון? יום יומון עת עיתון, שבת שבתון. אם כן, שבתון זה שבת קטנה. מול שבת זה שבת גדולה. אם כן, שבת היא שבת. יום הכיפורים, שבת שבתון. מה זאת אומרת? אומר הרב, קדושת השבת גדולה מקדושת יום הכיפורים. ובכל זאת, יש לזה נפקמינות מעשיות, הלכתיות. ובכל זאת מצווה לאכול ולשתות בשבת, ולהתענג בחיים. והיא תדירה כל שבוע. ומה המצוות בשבת, מה שאמרנו? מצוות חומריות, אכילה, שינה, בין איש לאשתו וכו'. ולהפך, יום הכיפורים קדושתו פחותה מקדושת השבת. ואסור לאכול בו ולהתענג, מפני שהוא בא לכפר על החטאים. ועל כן אינו בא אלא פעם בתקופה ידועה. אם כן, כשאנחנו רואים צדיקים גדולים, עליונים, פורשים לחיי יחסית נזירות מהחומר, זה מראה שהם לוקחים אחריות על כלל הדור, ומאזנים את הנטייה היתרה של החומריות שבדור, ולכן הם צריכים לנטות אל הנטייה היתרה ברובד הרוחני. זה הסבר א', תכף נגיד אולי עוד שלושה ארבעה הסברים, נראה כמה זמן יאפשר. כן, כן.
בהמשך, השאלה של נדב, חלק מהשאלה שהתכוונתי לשאול. בהמשך הנושא הזה, משה רבנו, בשלב מסוים פרש מאשתו. אני יכול להגיד בתור עוזר בתשובה, או מנסה לחזור בתשובה ממוצע, שהתחושה הבלתי מבוטלת של להתקדש או לרצות להתקרב להשם על ידי עזיבת החומר, או לפחות להוריד
במשמעות. תשובה. אפשר לענות? הבנתי את השאלה. תשובה. כמה הכנות עם ישראל עבר לפני מעמד הר סיני?
4.
נכון? עם ישראל עבר לפני מעמד הר סיני 4 הכנות. כל זה על פי עין היה שבת בית. הכנה ראשונה, שהיא בעצם נראית לנו לא הכנה כביכול, הרב מסביר שם בעין היה שזאת ההכנה הראשונה. הכנה ראשונה, שתיקה. הרב ברוך הוא שתק. ביום הראשון הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם עם ישראל כלום, משום חולשה דאוכה. עם ישראל הגיע עייף להר סיני באלף סיוון, הקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל עייף, שתק. תכף נבין למה זאת ההכנה הראשונה, מה זה אומר. ההכנה הראשונה, שתיקה. שתיקת השם. מדוע? משום חולשה דאוכה. ההכנה השנייה, כל מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, כתוב שם בעין היה. שם בעריכות, נעשה זה בקיצור. ההכנה השנייה, ביום השני הקב"ה אמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. נכון? זה הדיבור הראשון שהקב"ה דיבר. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים. ההכנה השלישית, הגבלה, להגביל את ההר, להגביל את העם, מצוות הגבלה. ההכנה הרביעית, פרישה, אל תקריבו אלישע. מסביר שהמערב מופלא ביותר, כל כך יסודי, ריבונו של עולם, כל כך יסודי. למה לא כל עם ישראל יודע את מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו? למה כל מי שנקרא דתי יודע את מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו? כואב, באמת. הקדוש ברוך הוא שותק ביום הראשון, מדוע? אומר שהמערב, אם הקדוש ברוך הוא מדבר ביום הראשון, מה עם ישראל היה חושב? שיש התנגשות בין תורה לכוחות חיים טבעיים. הרי היה. שהקדוש ברוך הוא כביכול מנצל את החולשה של כוחות החיים הטבעיים כשעם ישראל הגיע להר סיני אחרי 40 יום הליכה ממצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול מנצל את המצב שכוחות החיים הטבעיים חלשים, חולשה דאופה. ולכן עכשיו הקדוש ברוך הוא מלביש אלינו תורה. מדוע? כי אין לטבע אפשרות להתנגד. אומר הרב, כדי שלא תהיה הטעות הזאת בעם ישראל, הרב קורא לזה ביטוי חריף, כדי שלא יופיע המלאק הרוחני בעם ישראל. יש המלאק חומרי, זה אנחנו יודעים, השתלטות לטבע. יש המלאק רוחני, הבריחה אל הרוח. כדי שלא תהיה תפיסה של המלאק רוחני בעם ישראל, שחושבת, אותה התפיסה, שהרצון של ריבונו של עולם, שתורה בעולם מתנגדת לכוחות החיים הטבעיים, לכן הקב"ה הוא אומר, ביום הראשון לא מדבר כלום. כוחות החיים יתחזקו, יחזרו לעצמם, כוחות הגוף, כוחות הנפש, לא מדבר על עייפות, עצבות, כוחות החיים צריכים לחזור לעצמם, ורק אחרי שכל כוחות החיים הטבעיים יהיו בישראל, עכשיו אני אדבר איתם. אם כן, השתיקה הראשונה של ריבונו של עולם, היום הראשון שבא כמו שתק, זה הדיבור היותר נוקב. ההכרה שתורה זה ביוק מה שקראנו מקודם. היא מורה את הנשמה כמו שהיא מורה את הגוף. היא לא רק מורה את הנשמה, ולכן הקב"ה מנצל את המצב שהגוף חלש. אם הגוף חלש, אין אפשרות לתורה. אם אדם עצוב, אין אפשרות לתורה. אם כוחות הטבעיים הגיעו למצב שמה שחז"ל קוראים אינו הגון, אי אפשר ללמד תורה וללמוד תורה. תורה חייבת להופיע, לפחות על איזושהי תשתית ראשונית, של כוחות חיים טבעיים בריאים. אחת הבעיות היום שאתה פוגש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה כי החיים שלהם נתקעו באיזשהו מקום. אז קודם כל את המוצא שלהם זה שהתורה אין ברירה כזה. אין ברירה, החיים שתקועים בכל, כל שביל שהלכתי נתקעתי, טוב, לפחות אולי התורה תציל אותי. נורא! אז מה הפלא שהמבט שלהם, המבט התורני כביכול שלהם על המציאות, הוא מבט של מאיסה והתרחקות. לכן אומר הרב, ההכנה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, נקרא לזה ככותרת, היחס הנכון שבין הקודש והחול. היחס הנכון שבין האלוהי והטבעי. זאת ההכנה הראשונה. ההכנה השנייה יחשוב אדם ויאמר, טוב, אז האלוהי צריך להופיע בטבעי, יישר כוח. בסדר, כאדם פרטי. ומיד אומר, מיד אומר הקדוש ברוך הוא ביום השני, והפעם שהוא מדבר, עצור. אתה חושב שהקודש, הקשר עם אלוהים זה קשר פרטי? זה קשר כלל ישראלי. לא רק כלל ישראלי, זה קשר כלל ישראלי שיתקן את העולם, את האנושות. אני אומר את זה בשפה הכי ברורה והכי קיצונית. באת למכון מאיר, אתה לא רוצה לשמוע פוליטיקה. כי נראה לך שאני רוצה ללמוד תורה, זה לא תורה. אתה תשמע פה דווקא פוליטיקה. במובן הנכון של המילה פוליטיקה, מה שהרב צודאי קורא פוליטיקה אלוקית. מה זה פוליטיקה? זה הלכות כלל ישראל. ההלכות שבהן הקדוש ברוך הוא מתגלה בהיסטוריה. דרך עם ישראל, עם כל הסיבוכים שבזה. לא פוליטיקה קטנה מה שכתוב בעיתון. פוליטיקה אמיתית. לכן הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר ביום השני, זה שאנחנו נבראנו, העולם נברא כדי להיות ממלכה של כהונה. לא צדיק פרטי במכון מאיר. באנו להיות פה שליחים נאמנים של כלל ישראל כדי לבנות ממלכה של כהנים. ברמות הכלל ישראליות, פוליטיקה, צבא, כלכלה, וכל אחד מאיתנו ישב את זה ברמה הפרטית שלו, בשליחות היה הפרטית שהוא יעשה במשפחתו, בעצמו. אומר הרב, אף על פי שהמטרה הזאת היא מטרה רחוקה, זה יופיע בסוף ההיסטוריה. אבל עם ישראל צריך לשמוע כבר בשלב הראשון לאן הוא שואף, לאן הוא בא. אם הייתי אומר את זה ככותרת, מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה היה צריך להיות אולי השיעור הראשון במכון מאיר לכל מי שמגיע לפה. כמו בדיוק מה שעם ישראל עבר בהר סיני. אלה ההכנות לפני שבאים לקבל תורה, כדי לדעת מה זה בכלל תורה. דבר שני, אם כן, ממלכת כהנים, קודש שבטבע, קודש שבחול, אלוהי שבטבעי, לא רק ברמת הפרט, ברמת החברה, ברמת החברה שהתמצית שלה זה עם ישראל, וממילא השפעה על כל האנושות ועל כל העולם. עד לכאן האידיאל. עד לכאן שיעור אמונה. עכשיו, שיעור הלכה. עכשיו, איך זה קורה? הנה, הגענו אליך מוטי. עכשיו, מה עושים? אומר הרב, הכנה ראשונה, הגבלה. מה זה הגבלה? הפוך על הפוך. מה קורה לאדם שחוזר בתשובה, שומע את הגודל הזה? לתקן את העולם! ממלכת כהנים וגוי קדוש! מה הוא מרגיש בתוכו? מה הוא חושב בעצמו? אז מה אני עושה פה עכשיו? בוא נלך לתקן את העולם! נכון? משמע אנחנו פה לתקן את העולם, אז מה אני יושב עכשיו פה לומד תורה לעצמי, כאילו? אני יכול לעצמי. אומר הרב, לכן הקדוש ברוך הוא מיד מקביל. ההתלהבות הקדושתית שיכולה לצאת מהבשורה הענקית של קודש שבטבע ברמת כלל עולם, ולא רק ברמת עצמך, ולא רק קודש בעצמך, הבשורה הזאת יכולה לגרום התלהבות יתרה. ורואים את זה הרבה פעמים שבעלי תשובה. שאיך שהם חוזרים בתשובה, לא יתחילו ללעוס כמה דפי גמרא, כבר רוצים לתקן את העולם אחר בבוקר. לאט לאט. הגבלה. צריך להגביל את התלהבות הקודש. זו מצוות הגבלה. הגבלת התלהבות הקודש. שלב רביעי, הנה הגענו לחמותי, אחרי שהבנו צריך להגביל את התלהבות הקודש, סוף סוף הרי האדם באשר הוא אדם יש בו כוחות חיים טבעיים שהתפרצו יתר על המידה, לכן גם צריך להגביל את כוחות הטבע. אבל הגבלת הטבע והגבלת הקודש זה רק בא אחרי שתי המקומות העליונות האלה.
לא מבין. הגבלת הטבע, אני לא מבין.
הגבלת הטבע? הגבלת כוחות הטבע. אם אדם יודע שהוא לא יודע לאכול, אולי אם הגיע למצב שאין ברירה, חלק מהפתרונות שלו זה לאכול פחות.
זה לא לאכול בכלל.
לא הייתי אומר, בכלל הוא לא יכול לאכול.
שום, פרישה לגמרי.
פרישה? זה רק 3 ימים לפני מעמד הר סיני.
למה?
לפני הר סיני אתה חייב להגיע למצב, לא שם זה גם עניין הלכתי דרך אגב, של פולטת שכבת זרע, סוגיה שלמה. כלומר, לא צריך, צריך להיות טהורים ולא טמאים. שלושה ימים זה שלושת הימים.
משמע שבתומה יש...
ודאי, ודאי בתומה יש בעיה.
חומרי.
ודאי.
היה פה היחס, איך קורה?
מה הבעיה? יש צד, מה זה לא ברור לנו? יש צד שכשהחומר מופיע יש בו קלקול. ולכן צריך לפרוש. דרך אגב, סתם את תשכח. אחרי אותם שלושה ימים ישראל קיבל תורה, אחרי זה לא צובה לפרוש מן האישה. למה לא? עכשיו אתה עם תורה ביד, הנה. נעשה מי שבא לכאן ותלמודו בידו. תלמודי בידי, יופי, נו. לך תתחתן, רובו. מה לך תתחתן? אמרת לי פרישה מקודם, לא? אתה שואל אותי ברמה המעשית, האם אדם שמגיע למכון מייל, שיודע את הגודל הזה, והבין את ערך המשפחה ואת תרומה לכלל ישראל, יש מצב שהוא צריך לצנן את ההתלהבות הרוחנית שלו, ויש מצב שהוא צריך לצנן את הצדדים החומריים שבו? ודאי. היום נאמר לאדם בין 28, 30, 32, 34, 38 וכו', אני מגזים בכוונה, אם הוא בשלב שהוא עדיין לא הגיע לאיזושהי בשלות, אתה עכשיו לא מתחתן. הנושא הזה הוא לא כרגע אצלך על הפרק. היום נגיד לו, ודאי נגיד לו. לאן אתה רץ? לאן אתה ממהר? אני בן 48, טוב, לא אמרנו לך שאתה לא צריך להזדרז, אבל בוא נעשה את זה נכון. בוא נעשה את זה נכון. בסדר?
ספרי המוסר...
מכון מאיר זה שלב של פרישה בחיים באיזושהי מידה. נכון? אנחנו פרושים פה. יש לך בר מהלכת, ומה אני יורד מהשמיים, עוד מעט, עוד חצי שעה. וכו'. וענני כבוד. ברכת כהנים, נכון? אנחנו לא מבטלים את הפרישה, רק אנחנו אומרים בוא נתבונן לפרישה במבט הכולל, במבט המדויק. אנחנו לא יודעים למקם כל פרט לפי ערכו, אנחנו בבעיה, אנחנו לא נכוון לאמת. אז התורה היא תורה חברתית, התורה היא לא תורה של נזירות. תורתנו הקדושה היא תורת חיים. אני לא יודע מה שאני אומר זה נכון, אני לא יודע, אולי לא. אבל ככה, אני לא יודע להגיד אם הבנתי ככה, הרגשתי ככה. לא בכל מקום הרב כותב תורתנו הקדושה. לפעמים הוא כותב תורה, לפעמים הוא כותב תורה קדושה. שמת לב לזה? שים לב מהיום ואילך. למה פה הוא כותב תורתנו הקדושה? אולי לא, אולי כן, לא יודע. אולי אפשר לומר, שאם אתה שומע את הביטוי תורתנו הקדושה, מה אתה מבין? מה זה קדושה? לברוח, 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 לברוח מהמציאות, לברוח מהחיים, לברוח מהחברה. תורתנו הקדושה, אז אם היא קדושה מרחפת בחלל האוויר
שלנו. רוב ספר המוסר, מציירים את זה ככה.
רגע, זה לכן אמרתי, יש ארבע תשובות לפחות לשאלה של נדב. אנחנו עדיין בתשובה א'. בסדר? אתם רוצים להתקדם לתשובות הבאות? כן, תשובה א', נתקדם טיפה. תשובה א', אם כן, יש, נקרא לזה, צד של תיקון אצל אותם הגדולים שפרשו, שהם מתקנים על ידי פרישותם את, ה, את, ה, את, ה, את החומריות היתרה שבדור. זה הסבר א'. הסבר שני, אורות הקודש, חלק ג', יש כאן כמה פסקאות שעוסקות בנושא הזה, מי שרוצה לכתוב מקור, מעמוד ר' סמך ז', הפרישות והדרך הממוצע, ככה הפסקה הזאת נקראת, זאת הפסקה הראשונה בסוגיית הפרישות, בדיוק השאלה הזו. לא. מה שקראנו עכשיו זה ממרי ראייה. עמוד, ממרי ראייה, 235 ו-6. עכשיו אנחנו לומדים, אורות הקודש, ג' ר' סמך ז'. זאת הפסקה הראשונה בפרק הפרישות. אומר הרב, אמת הדבר, שהדרך הממוצע הוא דרך החיים, המאושרים, הראויים לכל אדם. לחיות, וחי בהם. וזאת יעצת השם ברוח התורה. זאת הדרך, זאת ההצעה, זה הכיוון הכללי. והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, אומר הרב, אומרת הגמרא, את הדרך זו בית חייהם. וחי בהם, לא שימות בהם או שיצמצם את החיות וכו'. אומר הרב, מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית הוא נותן. הטבע שסגולת ישראל מאפשר, גם, נכון שהטבע שלנו באופן כללי זה וחי בהם. זה מה שדיברנו עכשיו. אבל מכל מקום, טבע הסגולה הנשמתית הוא נותן, שיחידים ימצאו בעולם, יחידים יוצא דופן, גדולי גדולים במהלך הדורות יחידי סגולה, שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית, עם התארה המופלגה, היא נאותה להם. להם זה מתאים. תכף נראה למה. כדי לכבוש דרך לעולם כולו. זה אולי רומז לממרי הראייה. הם כובשים את הדרך לעולם כולו. הם לא רק צדיקים לעצמם, פרושים בשביל עצמם. הם פרושים כדי לסלול את הדרך הזאת לכלל האנושות, אולי גם כדי, כמו שאמרנו קודם, לתקן. לאזן. כדי לכבוש דרך לעולם כולו, להאיר נתיבות עולמים. עכשיו, ישאל האדם, רגע, איך אני יודע איפה אני? האם אני חי באמצע או בפרישות? אני בדרך הממוצע, מה שקרה לזה הנזיר, או הפרישות? איפה אני נמצא? אומר הרב, ואלה הגדולים, הנה הקריטריון, מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה סביעת החיים והאושר המלא, הם לא מרגישים שהם פספסים משהו. הם לא מרגישים שחסר להם משהו. הפרישות אצלם היא כל כך מענגת אותם, שהם לא מרגישים שמשהו חסר להם בכלל. הם, אלה הגדולים, מוצאים בתוכנם הקיצוני את אותה סביעת החיים והאושר המלא, יותר הרבה ממה שמוצאים אותם רוב בני האדם. בלכתם, בדרך הממוצע, ראוי להם. אם כן, מה הקריטריון, האם אני כזה או כזה? אם אני, כשאני פרוש, אני מרגיש מתוסכל? אני מרגיש שאני מפספס משהו, מפסיד משהו? כוחות חיים שלי מקובצים, לא מצליח להוציא אותם לפועל וכו'. זה מראה שאני לא, אני לא מהיחידי סגולה האלה. על כן יחידי סגולה, בעלי חסידות מופלגה, יוצא דופן, זאת היא גם כן מכלל תוכן קדושת ישראל שימצאו בעולם. נכון שהדרך הרגילה הזאת לא הדרך, אבל יש יחידים כאלה. אם כן, הסבר א', לאזן את החברה. הסבר ב', יש יחידים שסביעת החיים הרוחנית, של, הרוחנית והחומת שלהם מופיעה בפרישות. הם יחידים. שנהיה שם, נדע את זה. אנחנו לא שם. לא נהיה באשליות. בסדר? אוקיי. הסבר שלישי. הסבר שלישי. כבר מאוחר רבותה. הסבר שלישי. אם אינני טועה, ראיתי זה פעם בתורה תמימה. הרי הגמרא אומרת בשני מקומות לכאורה סתירה. מצד אחד כתוב כל אשר בתענית נקרא קדוש, מצד שני כל אשר בתענית נקרא חוטא. נכון? נו, איך יכול להיות? אומר, אם אני לא טועה בעל התורה תמימה, כל היושב בתענית נקרא קדוש, אם הוא רואה בזה כשלב ביניים, כתחנת מעבר. אבל אם הוא רואה בזה שיטה שלמה בחיים, מגמת החיים, נקרא חוטא. למדנו שכל אחד מאיתנו, כשלב ביניים, כתחנת מעבר, צריך להיות פרוש במידה מסוימת. כמו שאמרנו, כמו שאנחנו פה. הרב חרלאפ היה מעמיק את זה יותר, מעמיק את זה יותר ואומר, כל היושב בתענית נקרא גם פרוש וגם חוטא. כלומר, הוא קדוש, סליחה, נקרא גם קדוש וגם חוטא. הוא קדוש מצד המטרה, אבל הוא חוטא מצד הדרך. כי אם הוא צמצם, הרי כל חטא זה חיסרון, אז אם הוא צמצם את כוחות החיים זה חיסרון. אז הוא קדוש מצד המטרה שלה הוא רוצה להגיע. אבל הוא חוטא מצד המצב כרגע, האמצעי שהוא בחר. וההסבר הרביעי שעליו צריך להעריך מאוד את הדברים, זה ההבדל העקרוני בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. בחוץ לארץ אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דל אדמות של הלכה בלבד, ולכן שם חי הרוח והחומר מפוצלים ומנותקים באופן מסוים, כלל ישראלי ופרטי זה מזה, בארץ ישראל, זה בדיוק החידוש של תורת ארץ ישראל. של החיבור והגילוי של הקודש בטבע, של הקודש בחול, של האלוהי בטבעי. כמה הסברים הגענו? ארבעה. טוב, יש עוד, נסתפק בזה. לכן מה שכאן הרב אומר זה דברים פשוטים רבותיי. מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים, שאינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולם ובתענוגיו הטהורים המרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו. על כן יש בתכונתה הצורך לחיי חברה ורעות שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים ונעים. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אם אנחנו רוצים לדעת מה המצב במכון מאיר, האם המצב במכון מאיר זה בריאות של תשובה, אוחד ושלום, חוסר בריאות של תשובה, הברומטר זה לא רק כמה שעות לומדים בבית המדרש, באיזה שעה מחבים את האור בלילה. השאלה היא מה קורה בחברה. מה קורה באטמוספירה החברתית? זו השאלה. אם אתה רואה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אם אתה רואה אנשים אגואיסטים, שדואגים לקניינים הרוחניים שלהם, ללימוד התורה הפרטי שלהם, ולא מעניין אותם, מה קורה עם החבר שעל ידם, עם זה שהגיע אתמול, עם זה ששוכב בחדר ואין לו ארוחת צהריים, וכו'. או בכלל אתה רואה שאין אין, אין את הדבק החברתי הזה, אין תורה של חבורה, ולא רק בצדדים הלימודיים, שיושבים בחבורה ומקשים קושיה ותירוץ. מעבר לזה, אם אתה רואה שאין את הצד החברתי הבריא, זה סימן שיש בעיה בתשובה. המציאות, ההיסטוריה של מכון מיר כבר עוד מעט 30, עוד מעט 40 שנה, מוכיחה את זה שחור על גבי לבן, זה פשוט. כשאתה רואה תורה בריאה, תורה גדולה, תורה שלמה, אתה רואה חברה. שחס ושלום יש לפעמים אולי, נקווה בצורה יצא דופן, מחלות בתשובה, אתה רואה איש לביתו ישראל. מה שנקרא, לסגור מדפים. סוגרים מדפים. עכשיו, לא אמרנו כל אחד באופן פרטי, יש את התקופה שהוא צריך לסגור מדפים וכו', אבל מה האטמוספירה הכללית? באיזה מינון הוא עושה את זה? מה נקודת המוצא? זה עקרוני, מאוד. על כן יש בתכונתה הצורך לחיי חברה ורעות, שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים, חברתיים יפים ונעים, וטבע קניין הרעות וחברה טובים וחכמים קבוע בתכונתם. לעומת זאת, האמת שיש לי יותר מה להאריך, אבל הזמן כבר הצטמצם מאוד. וההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת, עכשיו שימו למשפט חשוב, שהסיעו רבים ממי שביקשו מסברת עצמם למצוא קרבת אלוהים. הרבה אנשים חוזרים בתשובה מסברת עצמם. מה זה סברת עצמם? איך שנראה להם? הם חושבים שלחזור בתשובה זה להתנתק מהעולם. לעלות עם הקדוש ברוך הוא לאיזה טיסה בכדור פורח. זהו. ביקשו מסברת עצמם. סברת עצמם זה גם יכול להיות הרבה פעמים החבר'ה שחזרו בתשובה. מה נשמע? מה קורה? חזרתי בתשובה. איך זה? על הכיפה. תגיד, מה אתה עושה? ספר לו כמה סיפורים, יאללה, בוא נחזור איתך גם בתשובה. עלה לכדור פורח איתו ביחד. זה לא מצחיק. לחזור בתשובה, צריכים הדרכה של תורה, צריכים בית מדרש, צריכים תלמידי חכמים, אמיתיים. לא איזה מין סברה של בטן, או סברה של חבר'ה. צריך כאן הדרכה של תורה. איך עושים את זה נכון? לצערנו הרב, כמה המשפט הזה נכון היום. וההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת, לפעמים אפשר לשמוע, לפעמים מגיעים לאוזניים שלנו סיפורים, אני אומר לכם, אי אפשר להאמין. אי אפשר להאמין. שזו תורה וזו שכרה במחאות. שהתורה מצטיירת בצורה כזאת. אי אפשר להאמין. איזה שנאה, איזה פילוג, איזה סטייה. לא יאומן כי סופר לפעמים. נקווה שזה באמת יוצא דופן. וההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת שהסיעו רבים ממי שביקשו מסברת עצמם למצוא קרבת אלוהים. וחשבו שימצאו את אלוהים במדבר, כמשל וכנמשל. מתוך חברת בני האדם, יישאו את עצמם מחברת בני האדם וניתקו מהחיים הציבוריים. ונראה להם שכל מה שקשור לחברה ולציבור, כל מה שקשור לטבע, זה כפירה, זה דידול רוחני. התפיסה הזאת היא זרה לרוחה. ולכן לומדים תורה בחבורה, עסקת, עשו כיתות, כיתות ועסקו בתורה, לא רק כדי לכוון לאמת השכלית של התורה, שזה חשוב מאוד, אלא כדי להבין, להפנים בקרבנו שגם הדרך שבה אנחנו קונים את התורה, הצורה שבה אנחנו לומדים תורה בחבורה, היא אמורה לבטא את הערך של התורה, את האופי של התורה. האופי של המטרה של התורה היא אמורה להתגלות, האופי הזה אמור להתגלות גם בדרך שאנחנו קונים את התורה בחבורה. עד שבטבע עצם קנייתם ולימודה תתנגד לזה שתורה לא תהיה בחבורה, ואינה נקנית אלא בחבורה. ההפך של הבדידות וההתרחקות מבני אדם. מה אמר רבי יהודה לתלמידים, רבותיי, בזה נעצור. רבי יהודה אמר לתלמידים, תשמעו, אתם עכשיו יושבים באינקובטור, בחממה שנקראת יבנה. תדעו לכם, אל תטעו את הטעות שאפשר לטעות ובגדול, שאנחנו כביכול יושבים באיזשהו עולם רוחני, העולם החומרי והחברתי מחוץ לנו הוא כביכול עולם אחר, ואנחנו מתחילים ליצור איזשהו נתק מחשבתי, נפשי, רוחני, מעשי, מהחברה שבחוץ, מהטבע שבחוץ. זה טעות. הסקט ושמע ישראל, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה. אם אתם בבית המדרש תלמדו בחבורה, אתם תדעו איך להתחבר אל החבורה שנמצאת מחוץ לבית המדרש. ולא ליצור איזושהי סנוביות רוחנית שלא יודעת באמת מה מגמת התורה, מה מגמת העולם. טוב, יש הרבה הרבה מה להרחיב על הסוגיה הזאת, אבל אולי באחד העקרונות נגענו לפחות. יישר כוח.